שעברה, הסעיף הזה המעורר, הוא קובע מאיתנו את העניין של המשך הבניין של תורת ארץ ישראל, מה שהרב אומר בעצם שזה בעיקרו התמלאות גדולה של אמונה, של גדות רוחנית, שהיא צריכה להיות לא רק של עצמה, לתת נשמה והערת חיים אחרת לגמרי לכל החיים, ודאי ודאי חיים של תלמידי חכמים, אלא זה גם אמור לפתוח שערים, לסלול דרכים יותר עמוקים, יותר מתוך כוליותה של תורה על כל סוגיה, על כל עניין, לא רק כדבר עומד בפני עצמו נפרד, למרות שכל סוגיה יש לה כמובן את הדיון שלה, אלא איך זה נראה מתוך הכלל, איך זה נראה מתוך התורה כולה, איך זה נראה מתוך המגמה של התורה בעולם. הרבה פעמים זה משנה גם את ההתייחסות לכל סוגיה וגם את ההבנת הפרופורציות בתוך הסוגיה והמשקל הנכון של כל דבר ודבר שנאמר בראשונים ובאחרונים, ומעלה גם הבהירות של פסיקת ההלכה והישרת הדרך ובניית החיים מתוך זה, שזה מתברר והולך. הרב לא חושב על משהו שהוא קיצור דרך, אלא בנייה מרושכת, גדולה, מחודשת של כל התורה, שהיא בעצם מתאימה, והרב גם, כמו שראינו, גם צופה שמי שבאמת יעסוק ככה, אז במשך הזמן גם תהיה לו סייעתא דשמיא יותר גדולה, כי זאת התורה שמתאימה לארץ ישראל. אז גדולתה של ארץ ישראל ותכונותיה המיוחדות הם עוד יותר יקרינו על מי שעוסק בתורה בצורה הזאת, השלמה יותר, המתאימה לארץ ישראל. ככה הרב כותב גם לחכמי דורו, שכמו שאמרו לפני 100 שנה, היו תלמידי חכמים ענקיים, והיו ברי אחי, אנשים אנחנו צריכים להבין, היו גדולים. הרב צידה סיפר על תלמיד חכם גדול שבא מליטא לירושלים, שהיה כולל שבת, גומר שבת ערב. אחרי זה היה הסדר. שבת צריכים ללמוד. דבר בעיתו, הסדר. שבת ערבים, זה היה החומר כולל שבת, חוץ מדברים אחרים שהוא למד אחר כך ממשך השבת. אבל זה לעבור על המסכתות האלה, זה היה בשבילו. הוא אמר ראש ישיבה, ראש ישיבת, ודן הוא מספר לנו שהרב אפשטיין, ראש ישיבת תורת החיים שהרצודה למד, איך זה נקרא? תורת חיים, תורת חיים. הוא אומר שביום הראשון של הזמן היה לומד את כל המסכת של הזמן. להתכונן, מה שילמדו. אבל זה היה יום אחד מסכת. וכנראה לא עבר על זה ככה, כותב, הולכים ללמוד את המסכת הזאת. אז הוא, זה לא אומר שאלה היו, וזה התקופה, על האנשים הגדולים האלה, הרב מדבר, שההיקפים שלהם, היכולות, ההבנות, הם למדו מגיל קטן, היו עילויים שצמחו והלכו, התפתחו מתוך ציבור שלם שעסק בתורה מגיל קטן, בהרבה, בתביעה עצמית מאוד גדולה, בשקידה עצומה יום ולילה, במסירות נפש. וזה אם היו זוכרים שכל האנשים הענקים האלה היו כולם יוצאים, עולים לארץ ישראל ובונים כאן מחדש תורה גדולה ומהירה כל כך, אז זה בוודאי עם ישראל היום נמצא במצב אחר לגמרי. אנחנו מנסים ללכת גם כן, להתרומם כמובן מתוך התביעה הזאת. התביעה הזאת היא לא רק על גדולי ישראל. גדולי ישראל זה ממש, איך אומרים, מוסר גדול ונמרץ, כי יש להם אחריות. אם הם היו יוצרים את המהפכה, המהפכה הזאת הייתה על פני כל הדור. אבל הרב, כאן במה שהוא מודפס באורות קריאה גדולה, לא פונה דווקא לגדולי תלמידי החכמים. הרב פונה כלל ישראל, הרב מדבר על התביעה ללימוד אמונה, שרק כל מה שאנחנו רואים מסביבו, מסביבנו, שבזמנו זה היה מין חידוש כזה, התפירה היא כולה סימן הזרה עם הרבה סימני קריאה שצריכים לפגוש את הפנים, צריכים... אחינו היקרים, חכמי תורה, אני לוקח רק כמה שורות מהסוף, יש כאן עריכות, חכמי תורה וסופרים משפיעים, גם אנו נועלנו וחתנו, למדנו וחקרנו, פלפלנו וחידשנו, כתבנו וציירנו, אבל שכחנו את האלוקים בעוזו. וחריף, לא שמענו לכל נביאי האמת, שכחנו את האלוקים בעוזו. מה, שכחת העיסוק בפנימיות התורה, בחוכמה הרוחנית, זה נקרא שכחנו את האלוקים בעוזו, עיקר הכוח, עיקר המעיין הפנימי. לא שמענו לכל נביאי האמת מה הכוונה, לכל מעולי חכמי דורות עולמים, לכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי העיון והרזים, שצבחו והכריזו בקולי קולות, כסוף הנהר של התלמוד המעשי לבדו, להיות יבש וחרב, אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מן ים, מים עד חוכמתה וקבלה, מים דעת האלוקים, מים תואר האמונה הטהורה, הנובעת מנשמתנו פנימה משורשה ממקור החיים. אז זה לא חידוש של הרב. והחובות הלבבות והכוזרים, וכל מחברי ספרי האמונה, הם לא, בדרך כלל, לא חיברו את זה על מנת שזה יהיה בגניזה. ומהר"ל חיבר כל כך הרבה כרכים, אז כנראה הרגיש שזה מאוד מאוד נחוץ. וכן הלאה, וכל הגדולים, זה לא היה פשוט, היום גם להוציא ספר זה עניין של כמה ימים עם המחשב, אפשר כבר אז לחבר חיבור בישראל, זאת הייתה מלאכה, ואדם היה תמיד חכם כזה ענק, לא היה חסר לו מה לעשות, מהר"ל מפראג, מגדולי תודו, בכל המובנים, ודאי היה עסוק וטרוד כל היום, ובתשובות בהלכה, ובכל מה ש... כן, הוא הגיש שזה דבר, זה הנצרך, זה המעיין, וכן הלאה וכן הלאה. אתה בא קץ, ונו קרואים בתחייתנו הלאומית לקבוע את עלבון האדם כולו, עלבון הנשמה האלוקית שבינו, בידינו הופקדה, לרוממה ולסגבה, נשמת אלוקים חי. את צריכה להתפשט על כל העולם כולו להעירו ולהחיותו. כלומר, זה לא רק תביעה שאם לא נמנה אותה, אנחנו נרגיש בחוסר ונהיה יבשים. זה, אפילו נגיד אנחנו לא מרגישים את היובש הזה. אבל יש לנו כאן אחריות על מה? אחריות להופיע בעולם את התורה הגדולה שכל שנות הגלות חיכתה להופעתה. תורה של ימות המשיח, שאם... התקבצות הגליות ועם החזרת עם ישראל לארצו אחרי כל מה שהוא מירק ותיאר במשך שנות הגלות אתה ישנה האפשרות לחזור בחזרה בעוצמה אל המעיינות האלה ולהשיב עטרה ליושנה, להשיב את גודל התורה אל מקומו, את הגודל הרוחני, את התורה השלמה, התורה המופיעה כאידיאל חיים, התורה שכל החיים יוצאים ובאים ממנה באופן גדול, באופן מאיר, באופן שמטפח את כל הכוחות. הכל יונק, הכל חיובי. אבל כאשר הכל יונק מן השורש, אז הכל מתגלה כבעל ערך, כבעל גודל, כמאיר, כמחיה, ולא כדברים שצריכים לברוח מהם, או דברים שסותרים את הקודש. או דברים שצריך לעשות אותם כלאחר יד, אז בעצם כל הזמן ישנה סתירה בין החיים לבין התורה, והתורה בעצמה מתגלה בצורה מצומקת, בצורה שאיננה ממלאת את כל החיים וכו' וכו'. ההוראה יוצאת מתוך, כן, הצליחה להתפשט על כל העולם כולו, להירוא להכנותו, ההוראה יוצאת מתוך אור התורה, אור הנבואה, השווה לכל נפש, ומחיה כל חי וחוזקה ונתבע ממנו עתה לעת קץ. אין כמה שורות שבחרתי פה לכם. אני משער שהרב לא כותב פה רק לאלה שחשים בצורך הזה. מאוד מסתבר שדווקא אותם גדולים שבעיקר אליהם הרב פונה, שהם היו ודאי מורגלים מקטנותם בשקידה עצומה של תורה, וכמו שאנחנו מבינים שכל דקה, כל כאלה 10 דקות, ההספקים שלהם ומה לא חלף אצלם ודעתם, כן, אנחנו לא מדברים על הגרא שזה 200 פירושים ברגע אחד עלו לו בראש, אנחנו מדברים אפילו על אלה שהם 100 שנה, הגדולים האלה, מסתום לא הרגישו בנפשם איזשהו צורך, הם כולם ודאי היו לוגמים דף אחרי דף, סוגיה אחרי סוגיה, בשקיקה, בעיון גדול. הרב פה קורא להם לקחת נתח מזמנם, למרות שהם אולי בעצמם לא מרגישים בצורך הזה, ולהכניס את עצמם לתחום שאולי לפני כן לא עסקו בו בכלל, או עסקו בו בצורה ארעית ולא עמוקה די הצורך, כמו שראוי לאנשים גדולים כאלה, להתמסר אליו. אז הוא יגיד, נו, חבל על הזמן, אפשר להספיק בדבר הזמן הזה עוד מסכת, עוד פרק, עוד כך וכך וכך שבילים של תורה, עוד שוטים וכו' וכו'. אז הרב מכוון לדבריו בעצם מעטה, תתמנה ספר אחרי ספר באמונה. יהיה לך בזה גם כן קניין של תורה. אז כמו שלומדים הרבה מסכתות בבקיאות, ועוד חוזרים עליהם ועוד זה, מתיילדת לאדם כבר התביעה להסביר את הסוגיות שסותרות מפה ומפה וליישב, כמו של הראשונים בעצמם, מה שתוספות והראשונים בעצמם, גם מה זו קשן פה, ובאו וחידשו וכו'. כל מעיין התורה מתפתח מתוך הצורך להגדיר ולהבהיר מה בין זה לזה, ומה הסברה פה, ומה השתנתה הסוגיה הזו מכל מקום וכו' וכו'. ואז מתפתח עולם של תורה עמוק, ככה גם צריך לצלול תוך העולם של התורה הרוחנית, לא בשטחיות. כן, אז אתה כרגע לא מעניין אותך, כי אתה לא מכיר את זה בכלל. אתה תיכנס לזה, כמו איזה מסכת שאתה לא פתחת אף פעם. אתה ודאי לא יודע שם לומר שום דבר, היא לא תופסת לך את כל החיוניות הסברתית, כי אתה, זרים לך המושגים, אתה קורא אותם פעם ראשונה, אתה אומר, זה. אבל כאשר אתה תשחה בתוך זה, תהיה בפנים, אז גם יהיה לך, תתפתח לך הבנה ראויה שגם תוכל להיבנות ממנה. אתה לפי גודל התלמיד חוכם שלך, ופה יצמח תלמיד חכם יותר שלם. תלמיד חכם שיש לו קומות של תורה יותר נרחבות. זו עבודה, זו עבודה שלהם נרחבים צריכים לעשות את זה. אני חושב שבמידת מה צריך להגיד את זה גם אלינו. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים אחרים בישיבה אומרים, בתחום הזה אני לא נמשך אליי. אני תחום אמונה. בלימוד, כן, אני מרגיש, גם אני, כן, יש לי מה, זה מושך אותי. נשאל את השאלה, כמה אדם הקדיש בזה, וכמה אדם התייגע בזה, וכמה אדם עמל בזה, איזה פרק זמן, לא רק שבוע הוא עשה ניסיון. זה לא מספיק, משום שבסופו של דבר, כמו שאנחנו מבינים, לקנות מושגים, נכון שהרב פרח לנו שולחן, אנחנו אומרים, מהר"ל, ספרת קצת יותר, מושגים מובהרים ולא צריכים ללקט מהרבה מדרשים ומהרבה ראשונים ולעשות משנה בנויה, אלא כן יש כבר כביכול, אבל גם זה כמובן, כמו שכל אחד רואה, צריך את ההפנמה, צריך את ההבנה, צריך את הספיגה, וצריך להתרגל למושגים האלה, וצריך להבין מה עומד מאחוריהם, בכל שלומדים יותר, והעולם מתחיל להתרגל לכך שיש תמונה עמוקה יותר לכל החיים. אז זה מתחיל לתת אותו טוב, אדם מרגיש שהחיים נראים אחרת, אז אחר כך גם לא יכול בלי זה. זה בעצם מעיין שמזרים לו חיים, הוא יכול בזה גם כן להתגדל. אז אני חושב שלבוא ולומר, התחום הזה, הוא לא, אני לא אומר, יכול להיות שגם אדם יעמול בזה זמן רב מאוד, עדיין יהיה עיקר כוחו ועיקר המשיכת נפשו, משהו אחר. על כל פנים, יהיה לו גם את התחום הזה, יהיה מחובר אליו, ידע. כמו שנגיד, אדם הוא מומחה לבבא קמא, הוא כולו מרמה בחייו, מסכת הזאת. אז הוא אף פעם לא לומד מסכת שבת או מסכת סנהדרין, ודאי, בסדר, שם שם הוא מרגיש כל פעם, בסדר, אבל יש עוד תחומים, אתה עושה ודאי שהתורה לא יכולה להיות מצומצמת. ככה אני חושב. צריך לדעת שחשוב, חשוב מאוד. טוב, אפילו אם אתם לא צריכים את זה, אולי את התלמידים שלכם יצטרכו. יש פה המשך שקצת גם קשור לזה, על חיזוק דברי קודשו ארצי דייה כן קורה בהמשך ללימוד של אורות התורה, אף על פי שזה שורות מעברות, זה לא נמצא באותה מדרגה של הספר, אנחנו ממש לא נתעכב על זה הרבה, אבל זמן מה אני כן רוצה לראות פה את הדברים החשובים. נשים למה הצודה בחר כאן בדברים, כנראה שהוא ראה בזה גם את החשיבות שמי שילמד את הספר ברצף יראה גם את הדברים האלה. אז השורות הראשונות, אולי פעם קראנו את זה, מי מוסיף לזרז למזורז כמוך שיהיה לשקוד על התורה ולחזור יפה על לימודיך. כן, קודם כל הנושא של החזרה, זה היה המוסר הראשון שהצודה מרגיש שגם זה טעון חיזוק כל הזמן. וזהו עיקר בלי הלימוד. לשום לב למוסר ויראת השם, לפי מסת הפנאי, כי זהו עיקר הכל. עוד נושא, המוסר ויראת שמיים. אם כי הזמן האפשרי לייחד ללימודים אלה הוא חלק קטן, אבל הוא נושא פרי ברכה את כל יתר הפעולות והלימודים, כמו שהמוח הוא קטן בשיעורו, הוא מטביע צורת האדם באדם. פה אנחנו מוצאים פה את המקום שהרב נותן למוסר ויראת שמיים, ואין מה שאני חשכה אני כותב, שהזמן שצריך להקדיש הוא קטן ביחס לכל היום. כאן עדיין אנחנו לא מוצאים בדברי הרב את העוצמה החיונית של לימוד האמונה בגדלתו. אני צריך לדעת שגם הרב צודה אני בערך בגיל 14-15 שהרב כותב לו את השירות האלה. זה בכל זאת מדרגות. מאוד נבהלתי, מה שראיתי שמך חוזר רק 3 פעמים על תלמודך. אני יודע בעת על פי הניסיון כי יש הכלל לזכות בחזרה של 3 פעמים, ובקשך מאוד להרגיל עצמך לחזור לכל הפחות 10 פעמים כל פרק קודם שתתחיל פרק אחר. טוב, זה דרישה. זה דרישה חריפה. אני לא יודע עם כל דבר. גם בגמרא צריכים לדעת איך הוא סביב. אני חושב שזה כבר סובייקטיבי, ולא רק סתם. אמרנו מהתחלה, פעם יש, אני חושב, גם זה כן מועיל. אבל ברור שחלק מהחזרה זה גם מה שאדם עורך לעצמו מה נמצא פה. אני חושב שכל שמסביב, גם מה נמצא קצת יותר מסודר אצלו, קל יותר לאחוז את זה. ולפעמים חלק מהחזרות הם איזשהו גיבוש. של משהו שלפני כן היה קצת פזור. וככה היעילות היא גם כן איזה מדל. הגמרא היא ודאי מלאה מאוד פרטים מפרטי פרטים. שאלה איזה חומר אחר מדובר. וגם כן מה... שאלה אם רש"י על הפרשה למגמה, או פעם 10 פעמים. דווקא, כן. סוד החזרה מצוי בכל תחום. לא יודע אם 10 פעמים, אז 10 פעמים זה מתוך ים התלמוד, פרק אחרי פרק, אדם כבר מסתבר לו, הוא הולכים, מדובר על אדם שהולך לכבוש הרבה מסכתות, אז הכל יבד יעבד לך, אם אתה לא תחזור, פעמים רבות על כל דבר, גדוש בפרטים, איך תחזיק אותם? אבל לפעמים זה לא דומה למשהו, אדם לומד ספר מסודר כזה, כמו נפש החיים, שבחו איזו מערכה של סימן אחרי סימן, גם טוב לחזור, אבל השאלה היא איך לחזור, כל פרק 10 פעמים, או שאולי, אתה לא יודע, אולי, כן, כל דבר לפי מנו, כן, יש. טוב, יש פה דגש על לימוד גמרא, פירוש רש"י תוספות, אחר כך הוא אומר, הרגל נא עצמך ללמוד בעיון, ולעיין גם כן לפעמים גם בדברי ספרי האחרונים, בפלפול, כדי שתהיה רגיל בסגנון החידוש שבהלכה כראוי בעזרת השם, לא שעוסק את טוב. אז הרב מחדש פה, שמלבד הלימוד העצמי בעיון, באופן יסודי, כמו שתראו כמה שורות, כמה סעיפים, אחר כך הוא מובא קצת הרב לדבר על פרטים של לימוד העיון, לפי מה שהרב כבר ראינו את זה, אבל איך הרב מדריך את הרב סעידה, סדר הלימוד, שוב פעם, הצעודה בצלילותו, סדר הלימוד ראוי שתשים ללבך לעבור על הסוגיה ללמדת בדיוק הראוי בתחילה על פי רש"י ובוספות, אתם רואים את זה? אתם לא פסקה סמוכה, אלא אתם מפרש פסקה אחר כך, ואחר כך בראש, והריף ומפרשה, אחר כך לעיין בדעת הפוסקים באותו עניין, אני זוכר שרב צבי אמר, יש חמישה ראשונים חשובים. רמב"ן, רש"י וריטב"א, רן מאירי. רן מאירי. איך אני זוכר באיזה שיר הוא אמר. יש איזה הצדקה. יש מסכתות מסוימות, שראשון מסוים שם הוא תופס מקום יותר מרכזי. לא שכל סוגיה, אדם לא יכול לזוז בי כל משמעת הסרט, ושאלו לא, תלו איך לומדים. בית הלימוד, אז תלכם כבר לא מכין פה שיעור, כן? הדרן לא מפרשים זה, ודעת לדעת שולחן אור, בית הלימוד עם הצעירים להזכיר עד כמה שאפשר את חילוקי השיטות לאלפיהם הראשיים, מה טוב אם תעבור על גמורי הגרעה ואלה העניינים, מה טוב יהיה אם תתרגל להניח על הכתב את תמצית הסוגיה וחילוקי שיטותיה אפילו בלא חידוש, כאן בחומר כשהזדמן הדבר כאשר הקווה שיבדו לך הערות וסורות מחודשות בעזרת השם. אז טוב, אז, אז כאן הרב כאילו עושה סדר שמעמיד את הכל על ביור הגרא, על היחס של הקשר הגמרא עם השולחן ערוך, עם הרבה הראשון עם השולחן ערוך, מן העבודה שנעשתה בהלכה ברורה. אבל פה אנחנו רואים בסעיף שממנו יצאנו לעיין גם כן לפעמים מדברי ספרי האחרונים בפלפול. אני חושב שהרב מתכוון להקצות ולהנחיבות ולספרים שאנחנו מכירים שחלקם עוד נכתבו באותה תקופה, חידוש של רב חיים הוא עוד לא יצא לאור, אבל כן היה מה שהדברים האלה אני חושב, את הלגי וכו', שכבר התחיל להיות מאוד משפיע על הסגנון העמוק של הלימוד. הרב אומר שזה חשוב כדי שתהיה רגיל בסגנון החידוש שבהלכה קרוי בעזרת השם ביושר ושכל טוב. וכן נכון אפילו להיבנות לזה, זאת אומרת ללמוד בעצם מתוך הספרים האלה שיטה עיונית אתה תוכל להשתמש בה, הן ביחס לדברים עצמם שהם אומרים והן שתקבל כבר מנה את התכונה של החקירות והלמדנות שנלמדת מהספרים האלה, אתה משתמש בה במקומות אחרים, כן, ככה אנחנו רואים פה עוד אותך מהרב. אבל אנחנו חוזרים בעצם לעניין ש עסקנו בו מקודם, החלק הרוחני, אתם רואים הסעיף הבא, החלק הרוחני שבתורה, בכל רוחבו ומקובל, ככל מוכרח גמור למצוא מקום בישיבה. האגדות והמדרשים, הנגלים הנסתרים, כן? יש מדרשים נגליים, מדרש רבה, מדרש תנחומה, ילקוט שמעון, מדרשים נסתרים, וזוהר, תיקוני זוהר וכולי. ספרי המחקר כגון חובת הלבבות ומורה נבוכים והקבלה העיונית. מה זה הקבלה העיונית? להבדיל מקבלה מעשית, שזה עולם אחר לגמרי, כמו קבלים שמכוונים את לימודם כלפי תיקונים מעשיים מסוימים, במישור אחר לגמרי. אני רק מתכוון הקבלה העיונית, הספרים של פנימיות התורה, המוסר והרעיון, הדקדוק, הפיוט והשירה. כל זה כלול אצל הרב במעיין הפנימי של התורה. כמובן שחכמי אמת וחסידים ראשונים גם הם אינם גופי תורה, שאף על פי שאי אפשר לתת להם כל כך זמן וכל כך קביעות, כמו ההלכות והתלמודים הפוסקים הראשונים והאחרונים, בכל מקום אי אפשר כלל, בייחוד בימינו, ביותר בארץ ישראל, הדורשת תעופה רוחנית מבניה, בטבע קדושתה מלאה את כל אווירה, למנוע את כל אלה ולקחת עבורם מקום חשוב. כן? זה מתאים למה שאמרנו. עכשיו מאוד חשוב הסעיף הבא, וזה אני כאן מסיים את, את העניין הזה של החיזוק דברי קודשו, שאנחנו פה קצת... שם שהאושר של ההלכה משתלם הוא על ידי ביאת כל השיטות כולם, למרות שפוסקים הלכה כמו שיטה אחת, אבל כל אחד מבין שהכרת השיטות האחרות היא בעצם יוצרת לנו כמה שבילים, כמה אפשרויות הבנה בסוגיה. הראשון אחד נאחז בראיות האלה והאלה, תוך כך הוא הבין את המושג כך וכך, ותוך כך צמחה לו שיטה זו וזו. כשאתה בא אל השיטה האחרת, אפילו משיטת ההלכה, אתה כמובן שואל את השאלות, מדוע לא למדה אותה שיטה כמו השיטה היא? מה השתנה לא רק מצד הראיות, מה יש לך תשובה, אלא בעצם בהבנת המושג בעצמתו, האם יש לו הבדל? זה עוזר לחדד מה בעצם הבנת המושגים שנאמרים בסוגיה לאור השיטה ששבת העולם, ובעצם כל הכרת השיטות היא בעצם מאירה את הענפים ואת הפנים השונות של הסוגיה ומשכללת את הסוגיה, אשר בסך הכל יש לנו את העושר הצדדים של הסוגיה, הסוגיה נוכרת בצורה יותר עשירה, ומילא היא יותר יכולה לברך אותנו וליישר אותנו אפילו, לא רק בלהבין את השיטה שכמותה פוסקים, אלא אפילו שכבר פסקנו כמותה. אחר כך שעולות שאלות בשוטים, לא רק בנושא כלים של שולחן ערוך, ששם זה הרבה קורה, אבל כשיש שאלות בתשובות, אז לא רק שלפעמים צריכים לסמוך על, על שיטת יחיד, אף על פי שלא פוסקים כמותה, כי המצב כבר הוא כזה ששתתך וכדומה, אלא יש לפעמים שאתה לוקח ואתה אומר שכיוון ששיטה זו וזו בנתה על, על הבנה זו וזו, ובעצם המקרה הנידון לפנינו לא לגמרי המקרה של השולחן ערוך, אפשר שבמקרה הזה תודה השיטה שכמותה פסקנו לאותה שיטה שסוף סוף יש, יש, יש רישוינים שלמדו ככה תמיד ולא נפסק אותם, אבל בציור הזה, באוקימתא הזאת נאמר, הם יודעו, זה עוזר לך, וזה בא לידי ביטוי גם בעולם ההלכה וגם ודאי בהבנה של הדברים, זה נקרא עושר ההלכתי שהכרת השיטות. נש ריבוי הידיעה והכרת הגוונים המרובים והשונים מחכים את הלומד להיות עושה את עצמו, עושה את עצמו, בונה את עצמו, שיעשה בעצמו אדם מקורי, היודע לזרות ולעבר. זאת אומרת, אתה ניצב בצומת הגידים של הסוגיה. אתה רואה מפה יצאו, הרמב״ם למד ככה, הר"ן למד ככה וכולי, אז אתה נמצא פה, מפה, מהסוגיה הזאת שלפניך, יצאו הראשונים, ואתה נמצא פה, ואתה יודע, כביכול לזרות ולעבר, אתה רואה לפניך, מדוע כל אחד למדה כך וכך, להכריע ולחדש, מתוך זה אתה גם בעצמך מבין את הדברים יותר לעומקו, ואז אתה קונה את הדברים ובונה אותם, אתה גם יכול להיות גם מחדש בסוגיה. כמו כן העושר האגדי, וזה עיקר החידוש של הסעיף הזה, לא במובדות, זאת אומרת, גם באגדה יש עושר. למה אני לומד את זה? כי לא כל כך מקובל הדבר הזה בבית המדרש שלנו. לא במובנו השטחי, כמו שעשו חכמי אשכנז, שם שנוהגים בעלי הסמינרים, לעשות איזה מין, נקרא לזה אנציקלופדיה של דעות הראשונים השונות על כל נושא. כן, איזה מין, נא להכיר, הוא אמר כך, איזה מין, כזה מין הסתכלות חיצונית כזאת. אלא זה סוגיה, אתה בפנים, אתה מברר באמת איך צריך, אז אתה צועד עכשיו בקרותיו של אותו ראשון, וכמו שלומרי גמרא, אתה חי איתה, האם באמת, זה דבר רגיל, זה יכול להיות מובן לכל אורך הדרך, אם כן, מה עומק הסברה שלו, אז לא במובנו החיצוני והשטחי, כי במובנו העמוק והפנימי, הנקנה על ידי הגיעה, והתלמוד מוכרח להיות תלמוד על ידי הגיעה ותלמוד קבוע, המחובר עם קדושה ויראת שמיים טהורה, שעוסקים בתורה לשמה, הוא מכשיר את האדם להיות בעצמו איש חי, חיים רוחניים וקדושים, באופן שיהיה יכול לחדש דרכים רבים ונשגבים להאיר באורה של תורה, כל הצדדים שהדור צריך להם בימינו, ממש כאותם העניינים והפעולות שעשו הגדולים הקדמונים. וחשובי האחרונים וזמנים, זאת אומרת אותם ראשונים, המורה לברוכים וכולי, מה שהם עשו בעצם, העבודה הרוחנית שלהם הייתה מתוך שהם שטו הלוך וחזור, בתוך ים התלמוד, ראו את כל האגדתות, את כל דברי המדרשים, ראו את ומתוך זה בנו, מעומק, בנו שיטות רוחניות, ככה בעצם ואין זה, כמובן להבדיל בין המדרגות, אנחנו קרואים עכשיו. כאין זה גם נמצא ברב במסגנת צור, שלפני עדר היקר, גם הרב קורא וכותב על לימוד כל השיטות. הוא אומר שזה לא נהוג היה בית המדרש של מרכז הרב בגידול והפיתוח שהצעודה בנה אותנו. הצעודה, אולי באמת זה היה כמו הייתה הדרך החינוכית שלו, לא שלפני הלומד נסגו זו בצד זו, כל השיטות, ואז תעשה איפה יש נקודות המחלוקת, איפה פה, כמו שהרב לכאורה אומר. הערכתי, הרב סעודה בכלל הטביע את החותם, לא לימוד מחשבת ישראל, כמו שהיה לפני כן, ללימוד אמונה. זה משום שבעצם, אולי לפי המדרגות שלנו קודם כל, ולפי התביעה שצומחת מתוך החיים שהציבור בכללם נמצא בהם, אי אפשר להתמהמה ולהרכיב כל מיני שיטות לפני כל לומד מתחיל, כי אם לבסס דרך המלך של הבניין הרוחני, כשגם הרב זצ"ל בעצמו סימן אותה, זו דרך המלך של עם ישראל מבחינה רוחנית, הכוזרי, מהר"ל, וכל ספרי הרב למעשה בנויים ומושתתים על אותה, אותה בנייה רוחנית מיוחדת, בנויה שהתורה היא מחוברת עם סגולת ישראל, כל מה שאנחנו מכירים, תורת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל, וכל התפיסה הגאולית של כל התורה כולה פונה אל הגאולה, וכל עיקר התורה, הכלל, ומתוך הכלל הפרט, כמו שאנחנו רואים בכל הספר הזה, בכל ספר של הרב שאנחנו חוזים בו, זוהי המשנה וזה התוכן. התוכן הזה בעצמו צריך לימוד גדול מאוד לקנות אותו ולבנות עליו את החיים. הלומדים הצעירים שבאים לבית המדרש וצריכים לבנות את חייהם לאור דרך מוצקה, אין כרגע זמן שהם יישארו בלא דרך ויתחילו לפי הקצב שאנחנו לעבור על כל הראשונים האלה, המורה נבוכים, והעתידה, והעיקרים, וכל הזה, ואז התחילו לראות מסביב למה, בין הפזורות האלה, הם יסללו את דרכם. מה גם שהרב כבר בנה לנו את המרכז הזה. וכמו שאנחנו רואים, למשל, בעין היה, הספרים הראשונים של הפרחים הראשונים, לפחות יותר בולט, וגם אם התברשו בספרים הראשונים של הרב, יותר בולט, הרקע של הספרים שעליהם הוא עבר לפני שהוא כתב את זה. וכבר בצעירותו, בשנות ה-20 וכמה שהוא טיפה מתברשו, אז כבר היו בכיסו כל הראשונים, והניסטר, והכל וזה, ועל גבי זה הוא עיצב את הסעיפים האלה של העין היער ומתברשו. אז מי שאצלו זה ככה, איך אומרים, בקנייה כזאת של אגב רוחה, וכבר יש לו עולמות שלמים רוחניים, אז טוב, אז הם קראו אולי לעשות, אבל הסדר, הרב כבר בנה, הרב כותב את הדברים האלה אולי בתחילת הדרך, גם מהצור היא נכתב מאוד מוקדם, תפוס סמך ה', ואז הרב הוציא את כל החיבורים שלו, ויש לנו היום עוד בקבצים, בעין הים, כל מה שיצא, והיום עולם שלם כבר שאפשר יותר להיבנות פה, כמובן גם זה צריך הרבה עבודה, כמו שאנחנו יודעים, ואחרי שבנויים, כמו שמישהו הולך לקיים, אם ילד קטן צריך לדעת מה ההלכות, איך מתפללים, איך נותנים ידיים, לא אומרים לו, רגע, יש בכל זה דבר, יש חמש שיטות בסוגיה. קיבלת את הסוגיה, ואז תדע איך אתה נוטל ידיים, ואיזה ברכה אתה אומר, ומה. אז כל אחד יודע שהדברים האלה צריכים להיות לחם חוק, ידועים ושנונים ושבורים, ועל זה אתה בונה ועל זה אתה גדל. אחר כך אתה מתפתח, אתה יודע, בזה בעצם יש מחלוקת, יש בזה עוד שיטה, בשביל לא נפסק, יש עוד שיטה. ככה גם הסדר הנכון אצלי, אז אחרי שמתבססים היטב, וזה לא אמור לחלוף על הספרים האלה, ככה לא סימן טבעי, אלא באמת לקנות אותם ולחיות אותם. וזה יותר מאשר לימוד הסוגיות בהלכה, חוץ משגם פה יש ערך של חזרות, אבל פה העיקר זה השיבות האלה בבריך, איך זה נבנה, איך זה קונה את מקומו בתוך החיים, אלא גם מצמיח את הנפשות באופן אחר לגמרי, מאשר בתפיסות השטחיות, אז בשלבים יותר מתקדמים של בית מדרש, בהדרגה, יש כן, קרואים הלומדים להיפגש עם הספרים האחרים, שהם, יש להם גם כן דרכים חשובות, שאני לא אתקבל ישיבה, ראש הישיבה מלמדניה, חיים, יש הולך ללמוד גם בלבים, יש הולך ללמוד גם כל הספרים האלה שחוץ ממה שהרמב"ן על התורה זה גם ראשון, כי זה הרמב"ן וכולי. כל הדברים האלה הם כמובן בניין חשוב מאוד, שככה מת, אז שוב פעם לא רק בתור דבר צדדי, אלא לשוב ולהבין את הנקודה ואת העומק. ורמח"ל, כן, כמובן עוד ועוד ועוד עוד לפני הפנימיות, ואז אפשר להיבנות בצורה אחידה. אני מכיר, בישיבה יש אנשים שנוצרות אצלם סתירות. אני חושב שמתוך שהבניין העיקרי, העמוד השדרה הזה של הכוזרי, מהר"ל וכתבי הרב לא מספיק יושב, ואז קצת מדי מוקדם, אין לי נפגשים עם מערכת מושגים של התניא למשל, או הרמח"ל, שכמובן גדולי גדולי ישראל, אבל כל מערכת המושגים וכל הבניין הרוחני שלהם זה מערכת מושגים אחרת, בניין רוחני אחר. ואז הרבה פעמים זה יוצר בעצמו אצלם אי הבנות, אז אני לא פה גוזר לכל אחד מתי הוא ייפגש, אבל אני אומר, כל הזמן צריך לדעת שהבניין הזה, כוזרי, מהר"ל, כתבי הרב, צריך להתחזק ולהיבנות, וכל מי שיש לו שאלות על הדברים האלה, אז חשוב שיפתור אותם כדי שזה יהיה מוצק דיו. ממשיכים להתפתח אחר כך גם כן, אז שהוא קונה ספר אחר, נפש החיים, יש פה מערכת אחרת של מושגים. כמובן, זה לא סופר, זה משלים, זה מהיר, זה מקרים, גם אנחנו נהנים מזה. אבל לא לטשטש את המערכות, אז יוצא שאדם באמת חסרה לו הבנייה והתפיסה הרוחנית הכללית.
מה לגבי אנשים שהלימוד של כתבי הרב, חלק מכתבי הרב לפחות, שמאוד כאילו כבדים מהם, שמעת כמה המלצות של לחכות עם זה, לדחות את זה?
גם הרב סודה, לא היה מיד תלמידים צעירים של א', אני זוכר, לא היה שולח, היום פה בישיבה לומדים מורות יותר מוגדל ממה שהם אצלנו. ממה שיוצא לי ללמד סיפי מורות, אני ברוך השם חושב שקצת התקדם הדור מבחינת הכלים של היכולת של משום שבזמננו, אלה שבאו מישיבות תיכוניות, אף פעם לא הכירו שום מושג ממערכת התפיסות האלה המיוחדות של הרב, זה היה חדש. היום כבר בשלבים יותר מוקדמים קצת נפגשים עם עולם הרעיונות הזה, אז יותר קל. אף על פי כן, באמת זה כל אחד בקצב שלו. זה אי אפשר לומר לכולם, שיעור ב', כולו מקשה אחת עולים קומה. למרות שזה יותר מרח מבחינת הישיבה להעביר את כולם מספר אחר, גם בחצה, אבל זה באמת מטבע הדברים קצת יותר קשה. אני זוכר שאפילו כשכן הגענו לשיעור באורות אצל הרב צבידר, היו פעמים שהיה סעיף קצת יותר עמוק, והוא הרגיש שאלה שבמקרה הגיעו לשיעור מסביב לשולחן הם קצת, לא יודע אם צעירים בגיל, אבל ככה לא ראה עליהם שהם כבר בר יחי, אז הוא אפילו סגר את הספר. היה אפילו ככה, היה מצב, פעם אחרת, היה כזה דבר, היה, לא, מה זה קודש קודשים פה. או שמישהו אמר איזה ביותר, היה חריף בזה. כשנדע שזה לא ספרות, זה לא איזה הרב כתב כמה שורות שירה, להבדיל כמו, אני יודע מה, הספרות, סופרים, צ'רניחובסקי, או לא יודע מה שהיה שם, גם כן, אז זה תחמי קודש, עם אחריות כבדה לכל מילה, ומה זה בונה, איזה אומץ, איזה עומקים חודרים פה. מי שלא מרח בכלל להבין מה מדובר, ולתפוס מה, איזה מהפכה הרב עושה בכל סעיף. אז אורות התורה למדנו כן משורה. זה היה הספר שהוצאה ממנו את המשורה. לא כן הרגיש שזה שהיה, כל פעם התחיל את הדבר. טוב, בעזרת השם. אני חושב בפעם הבאה, יש לנו עוד שני שיעורים עד סוף הזמן. נבוא יותר קל. אני יודע.